אנחנו עושים סיכום מהיר של הדף, עברית או אנגלית?
יידיש. מה שתגיד.
עברית או אנגלית? אנגלית עדיף, נכון?
יש לי
יותר, אבל... בסדר, אז הוא אוהב אנגלית והוא גם. בסדר. אז אנחנו בעצם ראינו בדף הקודם, דף למד ח', אנחנו בדף למד ט', אבל הסוגיה שראינו הייתה סוגיית נכסי שבוי. בן אדם נעלם מהשטח, שבו אותו. באו שודדים, שבו אותו. אז הברייתא חילקה בין שלושה סוגים של אדם שנעלם מהשטח. הברייתא אמרה לנו בסוף דף למד ח' עמוד ב' שיש נכסי שבוי שהוא נעלם, ואנחנו שמענו שמתו. אז יש נכסי נטושים שהבן אדם פשוט נעלם מהשטח, עוזב. ואז אנחנו אומרים, אין זכות לקרובים לרדת. ורשב"ג אומר שנכסי נטושים מותר להם לרדת. במקרה האמצעי הזה, שהקרוב משפחה נעלם מהשטח, רבן שמעון בן גמליאל אומר מותר להם לרדת. ואז יש נכסי רטושים שהבן אדם פשוט עזב את השדה שלו. אם זה נכסי נטושים, הוא נסע למקום רחוק, ואנחנו לא יודעים שהוא מת, לא שמענו כלום, רק לא יודעים מה קרה איתו, אז הוא לא מינה אף אחד, הוא לא עזב. אז שוב, יש לנו שלושה מקרים. יש לנו מקרה שבו אותו, ושמענו שהוא מת, אז אנחנו אומרים, מורידים קרוב, והקרוב מטפל בשדה, והוא יכול אפילו לאכול. אם הוא רואה שהוא שומע שאולי הוא בא, הוא שמע שהוא מת, אבל עכשיו אומרים שהוא בא, הוא יכול להזדרז ולאכול את כל הפירות. אין בעיה, כי הכל ברשותו. השדה אולי תחזור לבעלים ראשונים, אבל היה לו אישור להיכנס. אז היה לנו שדה נטושים, נכסי נטושים, שזה שהם הלכו למדינת הים, ולא שמענו שהם מתו, לא יודעים מה קרה איתם. אז זה מחלוקת. תנא קמא אומר, אל תיגע בזה. רשב"ג אומר, הוא הדין, בגלל שהם נעלמו מהשטח. הם הלכו למדינת הים ולא חוזרים, אז כן מורידים קרוב. ואז יש נכסי רטושים שהם פשוט עזבו. יום אחד פתאום נעלמו, אז למה הם לא מינו אף אחד? אז אנחנו אומרים, אל תתערב בשדה. עכשיו, הבאנו עוד ברייתא שאומרת, וכולן שמין להם כאריס. אז שאלנו, מה זאת אומרת כולן שמין להם כאריס? אז אמרנו, כנראה שזה מדבר על המקרה האמצעי, שהוא הלך למדינת הים ולא שמענו שהוא מת. אז צריך לומר שזה בשיטת רבן שמעון בן גמליאל, שאני מרשה לו להיכנס לשדה, אז אני מרשה לו להיכנס לשדה. עד שנייה. כן, אני מרשה לו להיכנס לשדה. אז שאלנו, רגע, אם אני מרשה לו, אז מה הבעיה? מה החידוש ששמין לו כאריס, שאני מעריך כמו אריס, אני נותן לו חלק? הרי אמרת שאתה נותן לו להיכנס כמו שדה שבויין. אנחנו רואים, כן, זה כשבויין במובן שאני נותן לו להיכנס לשדה. אבל זה לא כשבויין ששם אני נותן לו לאכול את הכל, ופה אני אעריך כמו אריס. הגמרא שואלת, למה זה לא כמו מקרה שבן אדם משקיע בקרקע של אשתו, ואחר כך הוא בא לגרש אותה? אנחנו אומרים, בעיה שלך. מה שהשקעת, השקעת. הקרקע הוא שלה. היה לך זכות ליהנות ממנה כל עוד שהייתם נשואים. זה שהשקעת לא מעניין אותנו. למה לא נאמר את זה פה? אנחנו אומרים, לא. זה יותר דומה למקרה אחר. זה דומה למקרה שיש לו אישה קטנה, ובכל רגע היא יכולה לצאת מתחת ידו. כי קטנה, אם אבא שלה לא מסיע אותה, אבא שלה יכול להוסיע אותה מדורייתא. אם אבא שלה מת, אז חז"ל התקינו שאחיה ואחותה, האח שלה והאימא שלה יכולים להסיע אותה מדרבנן. היא יכולה למען, נכון? והיא יכולה לצאת מתחת ידו מכוחה. אז במקרה כזה, חז"ל פחדו שהוא לא ישקיע בקרקעות שלה. הוא אמר, אולי תעזוב אותי עוד יום, אולי תמען. אז ממילא חז"ל קבעו שהוא מקבל כמו אריס. אז פה זה גם כן ככה. הקרוב משפחה עזב, אתה לא יודע מתי הוא הולך לחזור. אז חז"ל, לפי רבן שמעון בן גמליאל, כשהם אפשרו לך להיכנס לשדה, הם רצו שתטפל בשדה. אז הם אמרו, אתה יכול לקבל כמו אריס. בגלל זה דומה לזה. זה לא דומה למי שמגרש את אשתו, ששם נאמר מה שהשקעת את בעיה שלך, כי שם יש לך שליטה. זה דומה למקרה שבן אדם שנסע קטנה, שאין לו שליטה, יכולה לצאת מתחת ידו בכל רגע. ואז אני אומר, בכל זאת נתנו לו כאריס. אז בגלל זה אנחנו אומרים שבמקרה הזה, שהקרוב משפחה נעלם מהשטח, ולא שמענו שהוא מת, רשב"ג אומר, אתה יכול לטפל בזה, ואתה תקבל כמו אריס, חצי, שליש, רבע מהרווח. אנחנו אמרנו, וכולן שמים כאריס. מה זה כולן? אם אמרנו שמדובר פה דווקא במקרה שהקרוב משפחה נעלם מהשטח, והוא ירד לטפל בזה, מה זה כולן? הוא אמרה, זה בא לרבות מקרה שזה בא לומר לנו, שבורח הוא כמו שבוי. שגם מי שברח, אם הוא ברח כי הוא הרג מישהו, אז הוא חושש לחיים שלו. מדובר בדין של פרסים, לא מעניין אותם אם זה אשמתו שהוא קפץ לפני המרכבה שלך או לא, עדיין הם הורגים מי שהרג בן אדם גם בשוגג. אז הוא היה צריך לברוח, זה לא אותו מקרה כמו שבוי. גם במקרה הזה אנחנו מורידים קרוב לנכסים, בגלל זה כתוב כולן שמין להם כאריס. אפילו מקרה שהקרוב משפחה היה צריך לברוח כי הוא חושש לחיים שלו. עכשיו, ציטטנו עכשיו בשם שמואל, שאם בן אדם השאיר, כשהוא נשמע, הוא השאיר כמה, צריך לקצור את השדה שלו, לבצור, לגדור, למסוק, אז בית דין קודם כל לוקחים אפוטרופוס לטפל בפירות, ואז הם לוקחים קרוב משפחה. למה הם לא לוקחים אפוטרופוס כל הזמן? בן אדם שבחינם ישמור את זה, כי לא מוצאים אפוטרופוס לבן אדם מבוגר. אנשים מוכנים להתנדב ליתומים קטנים. אם הוא מבוגר שעזב את השדה, למרות שאתה מפרסם, זה חסד, תעזור לבן אדם, למה יעשה בית דין לא ימצאו בן אדם חינם? אז בגלל זה, לקצירה הראשונית אין בעיה, נמצא מישהו חינם. אחרי זה צריך לקחת מישהו שיקבל רווח, שיקבל אחוזים. פחות מזה לא תמצא. זה מאוד מעניין, ההסתכלות של חז"ל ידעו, אני לא אמצא כזה צדיק. רב הונא אמרנו שכשאנחנו מורידים קרוב לנכסים, לא קטן, כי הוא יקלקל את זה, ואם הבן אדם שאני צריך לטפל בנכסים שלו הוא קטן, אז אני לא מוריד קרוב משפחה, כי אני חושש שהקרוב הזה בסוף ייתן שזה שלו, הוא ימצא דרך לשחק עם השטרות, לומר שהוא ירש את זה, ואפילו לא קרוב מחמת קרוב, אפילו אם יש אח משותף, דהיינו, יש לראובן אח מהאבא, יש לראובן אח שנקרא לו, בוא נאמר, יוסף, יש להם את אותו אבא, אין להם את אותו אמא, ואז ליוסף יש עוד אח מרחל, לא מאותו אבא. אז הקרוב הזה של יוסף, נקרא לו שמגר, שמגר הזה הוא קרוב של יוסף, ויוסף קרוב של ראובן, אפילו הקרוב הזה לא נכניס אותו, כי אנחנו נחשוש למרות שהוא, אין שום מצב שהוא יוכל להוכיח שהוא ירש את זה, כי הוא לא קרוב של ראובן, אבל אני חושב שהוא ימצא דרך לסובב את זה שיוסף ירש את זה. הוא ימצא דרך פשרות, הוא ישחק משחק, זה בסוף ייתנו שזה השדה של יוסף. אז בגלל זה אנחנו אומרים, אפילו קרוב מחמת קרוב, שהוא כאילו בן דוד שני, כאילו אח מאח, אפילו אותו לא נכניס לשדה של בן אדם שנשבע. רב אמר, מזה שרב הונא אמר שאני לא מכניס לקרוב משפחה לנכסים של קטן, אני מדייק גם כן שאני לא מאפשר חזקה בנכסים של קטן. כי הקטן לא יכול למחות. בן אדם גר סתם ככה בשדה שלוש שנים, ויכול לטעון, עצם זה שאני פה שלוש שנים, אף אחד לא מחה, זה שלי. אבל כשהוא נכנס לשדה והבעלות של השדה, הבעלים היו קטנים, אפילו אם אחר כך הם הגדילו, אנחנו אומרים, הם לא ידעו מה הולך. אז אין לך שלוש שנים. הוא היה קטן, אתה נכנס, הוא היה בן 11, 11, 12, 13. אחר כך אתה נשארת עוד 10 שנים, הוא כל הזמן חשב שזה שדה שלך. אז זה שאתה פה אפילו 10 שנים, ואפילו כשהוא כבר גדול. אבל מאחר ונכנסת כשהוא קטן, אז אנחנו אומרים, אין לך חזקה. כן? בסדר. הגמרא רצתה לומר, אולי יש חילוק אם עשינו שטר מפורסם, אם עשינו דברים מפורסמים. הגמרא יוצאת מסקנה, אין חילוק. בכל מקרה אנחנו לא מכניסים קרוב, אפילו קרוב רחוק, לשדה. לא משנה אם זה מאמא או מאבא. הגמרא אז מביאה לנו סיפור על סבתא שהיו לה 3 בנות, והיא נשבתה עם אחד מהבנות, והבת אחת נפטרה והשאירה תינוק. ואז השאלה, את מי אנחנו מכניסים לנכסים שלה? ופה בעזרת שם כבר נראה בתוך הסוגיה. בואו נתחיל, כבר הזמן הזל, נתחיל מהגמרא.